כן, טוב, אנחנו מתחילים היום נושא, אם זה רק קצת יותר פסקות של פתיחה, שבעצם הן ממשיכות מימי עד אולי ימין, על כל הנושא של איך הרצון, שדיברנו עליו כל כך הרבה בהרחבה בכל הפסקות הקודמות, איך הוא הנקודה השורשית שקשורה לישועה, לציפיית הישועה, התרגשה של הישועה שלה אנחנו מייחלים. אבל בשביל להבין את זה, אז יש כאן בהתחלה שתי פסקאות שהרב ככה בהתחלה בכלל מסביר מה זה עם ישראל לאור כל הסוגיה הזאת של הרצון, איך בעצם בישראל מדרגת הרצון היא בסדר גודל מיוחד שלא קיים באומות האחרים. באמת פרים לנו כבר בסוף הסדר הקודם, כבר בסוף הסדר של החוק והחומש העליון, ברד הרב דבר על הבחירה והחירות בישראל, איך בכל דקות התצחם, ככל שעולים יותר דקות התצחם, אז מבזת התנועה ומלא הרצון הולכת ומשתכללת, הולכת מתפתחת, וישראל, כמו שאתם זוכרים, אז ראינו, התעלו ממדרגת הבחירה ממדרגת החופש למדרגת החירות, ויש הבדל מהותי בין ישראל לבין אומות העולם, והחירות עצמה היא כבר בעצם קשורה למושגים גם של גאולה שהם אנחנו נדבר כאן. אז כמו שאמרתי, הפסקות השונות ככה באמת יותר ייתנו איזושהי הקדמה כללית על האור המיוחד של ישראל, ומשם פסקה מ"ו, מ"ז, מ"ח, הם כבר ייכנסו יותר לטיפול בישוע עצמה. בסוף פסקה מ"ח אנחנו נראה, הרב מתחיל איזושהי סוגיה קצת פנימית שקשורה טוב, נגיע לזה כבר, לכל הסוגיה של ביטויים של שבאי עדנה באי קודשו יכולי אוקרא לדקני, כל העניין של זקן אהרון ושערות שקשורים לנדב השם בעלה, זה משהו קצת פנימי. אנחנו נלמד את הפעם הבאה. נראה גם פסקה מ"ז, שעניין פסקה קצת שחוזר קצת פנימה, נלמד פעם הבאה. אנחנו נלמד היום את מימי מ"ו ואת מ"ח, בסדר? רק ניכנס ככה לסוגיה. באמת אני מצטער ככה, באמת שגם אני ככה קצת חלוש כזה, וניכנס בנחת, בסדר? לסוגיה ככה ונראה אותו את הפסקות האלה ביחד. השכל האלוקי הוא שכל יוצר שיש לו פועל בכל מילה, ושכל הברואים הוא שכל מצייר שאיננו יכול כי אם להציג לפניו את מה שישנו. הקרבה האלוקית מקנה לנדרים את סגלתו של השכל האלוקי, מפרח קרבתו האלוקית כך גדל כוח יצירתו. גם ההצטרות השכלית הפשוטה יש בה מלשת הקודש של קרבת אלוקים במידה ידועה. בכל מה שתוכן הקרבה הזאת מתחם, מתפשט ומתעמק ביותר, כך מראהו בבליטה יותר גדולה את השוואתו של השכל היוצר. אז האמת, כבר אתם זוכרים, דיברנו כבר בעבר על ההבדל בין שכל השכל הוא כאילו שכל יוצר, מה שראינו שאצל הקדוש ברוך הוא היכולת האלוקית תלויה ברצונו, וכל המדרגה המיוחדת שאצל הקדוש ברוך הוא הגילויים השונים של ה... כן, מתכוון בעמוד מובד, היכולת האלוקית לחפצו קשורה, יכול להיות שנרדה לבול בעמידה על פי זאת. שם הרב דיבר, אם אתם זוכרים, על היחס בין הרצון ובין היכולת. ואז הפנינו את רבתנו לסדר הבא, שהרב מדבר על שכל יכולת רצון, שבעולם שלנו, בעולם הקרה של בעולם האנושי, אז שלושת המדרגות האלה הן מדרגות שכל אחת מהן היא עומדת בפני עצמה, ואלה שיש בהן השפעה סמויה שמשפיע אחד על השני. המערכת של השכל יותר קשורה תמיד אל המבט השיטתי, החוקי של המציאות, הרצון קשור יותר למקום החופשי, המחדש של המציאות, והצד של היכולת יותר קשור אל הזרועות המעשיים של המציאות. ויש, כמו שהרשע אומר, איזה תלות כזאת בין שלושת המדרגות האלה, שככל שתגבר הידיעה והמציאות יותר בהירה, אז זה מורה באדם גם יותר מוטיבציה, מורה באדם יותר רצונות, וכמה שהרצון הופך יותר בשל, אז גם זה מתרגם אחר כך אל הקומות המעשיות. אבל עדיין, זה, עם כל מה שיש איזה תלות ביניהם, זה תלות יותר חיצונית כזאת, של הכשרה חיצונית כזאת, שבאה ממדרגה אחת למדרגה אחרת, ואחר כל זה דברים שונים. של הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, שכל התוארים, אצל הקדוש ברוך הוא תמיד תוארי שלילה, או תוארי פעולה של איזה פעולות הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, אבל הרב אומר שיש ארבע תוארים שהם עדינים מאוד, שעמקים בתווך בין תוארים של הקדוש ברוך הוא לבין דברים שכבר אפשר לחלות אותם כעצמיים אליו. כן, הרמב״ם מאוד מאוד מזכך, וגם אותה מסביר עד כמה הם לא עצמותה נעלמה, אבל אחרי הכל הם מושגים מאוד עדינים, שזה חי, חכם, יכול ורוצה. כן, שהם דברים שכבר הרבה לא נוגעים לסדר פעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכאורה בהקשר שמשתמע מהם, אנחנו לא שומעים בהם רק תואר של שלילה, שהם שוללים דברים, למרות שהרמב״ם פרש אומר שגם אותם גם צריכים לקרוא בתוארי שלילה, אבל הרמב״ם כי יכול כאן קצת תקיפה מודה, שיש בדברים האלה איזה משהו כזה שניכר כאן, כבר משהו כזה שדרכו אנחנו קצת נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, אפילו עם הקדוש ברוך הוא לא מצד סדרי הגילוי שלו בעולם, אלא כי יכול איך זה אצלו יתברך. ובעצם שארבעת הביטויים האלה, יש ביניהם את החכם, שזה יותר קשור אל העולם השכלי, יש את חם חכה יכול, ואת הרוצה, שזה השלישה שדיברנו עליה. ומעבר אליהם, אולי כדי שעובדה הרבה יותר שורשית, יש את משהו נקרא חיי עולמים, שזה עצם הדרגת החיים, כן? שזה משהו במידה מסוימת, אולי כן ככה נהיה גם בדברים של הרמב״ם שמה, שהיא שם עוד יותר עצמי, עוד יותר פנימי. אב הצהל בפנקס ג' בפנקסי הראי ג' שם הוא מחבר את הדברים של הרמב״ם למה שבחוכמת האמת מתארים, דיברנו על זה, אתם זוכרים פעם שדיברנו על העיגונים והיושר, אז דיברנו שבתוך הקו עצמו אתם זוכרים יש בו גם פקיעות, שזה אורות אחת, זוכר דיברנו אז בפסקה ג' כאן, אוזן חותם פה, ויש את אורות העיניים. גם זה הרבה דבר פסקה שאתם זוכרים, כן, אז הרב כותב בפרקסים העיניים קשורים לחכם, כן, אדם מעיין בסוגיה, בעצם יותר נראים דברי פלוני, זה יותר קשור תמיד למבט של החוכמה, ואוזן קשור יותר למבט של הרצון, כן, הוא שמע ישראל, כאילו הכוונה לקבל למחות שמיים, כן, הגמרא משתמשת בזון נשמע לו, ישמעי לי, כן, שזה בעצם יותר מה שמעורר כוחות של רצון, והפה זה בחינת היכולת וההנהגה ידבר עם תחתנו, זה המקום הזה שבו בעצם בין כל החושים שכן באדם, המקום הזה שיש בו קצת משהו שהוא כבר קשור לדברים אחרים, לדברי עשייה, למרות שהוא אדם נמצא בתוך עולם הראש, כי זה משהו כאילו, כביכול הוא רוחני, אבל אנחנו רואים שהוא מצליח לחולל דברים בעולם, זה בעצם קומת הדיבור. אז בעצם העיניים, אוזן ופה קשורים לחכם, רוצה ויכול, והאף, כל שנשמת רוח חפים חיים מהפו, היא קשורה אל החיים. ויש משהו, כן, הרי את הזוכים אז דיברנו, שכל העניין של הפקיעות האלה, כן, זה בעצם בא לומר שזה משהו שהוא עולם גלוי מצליח לראות את מה שמסתתר מבפנים, תהליכים פנימיים שנוזים מקרבנו, שנוכלת ככה גם, כאילו הקדוש ברוך הוא בקע אל המציאות שלנו, ומתוך זה בעצם, מתוך, יש כאן סדר הנהגה ערכית גדולה שמוכנת אלינו, אבל יש בה כמובן משהו שהיא כמובן שומרת את הנאמנות שלה, ודרכה אפשר לראות את המקור עצמו. וזה שזה משהו שקשור בעצם, כמו שאמרנו, לבחינה של האף, שהיא במידה מסוימת יוצרת את הנקודה שמתווכת בין כל הפתחים שנמצאים בפנים. כן, הזכרנו לפעם את הדבר הזה, שאף בארמית זה פנים, כן? אפי רבי ואפי זוטרי, אומרים ערך אפיים, קצר אפיים, אריך אנפין, זר אנפין, זה בעצם זה פנים ארוכות ופנים קצרות, אבל בעצם זה לשון שקשורה לאף, כמו שהגמרא באמת אומרת, להכיר את האדם, אי אפשר להכיר אותו, אל על ידי האף שלו. יש משהו שבעצם כוח החיות הזאת הוא זה שלוקח את כל הבאות כולן, ואצל הקדוש הוא הכל בצורה עמוקה פנימית מתלכד בדבר אחד, במהות אחת, שאנחנו אז יש לנו את הפסקה בעמוד מדל, ואמרנו שאת זה שהקדוש הוא רוצה, זה עצמו אומר שהוא כבר יכול, כי בעצם רצון אלוקי זה לא רק צינור כמו אצלנו שמתווך בינינו לבין שאנחנו רוצים להיות, אלא בדבר השם שמיים נעשו, הוא אמר ויהי, ברור שאמר והיה עולם. עצם הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה עצמו כבר בעצם זרמי חיים חדשים שהולכים ומופיעים בעולם. ויש עכשיו אנחנו רק משאים את הצלע הנושא של הדברים האלה, שזה בעצם לכן מה שנקרא גם השכל של הקדוש ברוך הוא. שמחשבה תמיד אצלנו היא באה, כמו שאר כאן מכנה, אחרי שיש מציאות, והיא באה וקולטת את המציאות, סופגת את המציאות אל קרבה. היא יודעת לזהות, להכיר, להכין כל מיני דברים במציאות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, המחשבה שלו היא, כמו שהרמב"ם אומר, שהוא בידיעתו אחת, בידיעת עצמו, בידיעת כל המציאות כולה. זה בעצם השורש העמוק שבו, כמו שאמרנו, גם השכל וגם הרצון מתחלים במקום אחד, גם החוק וגם החופש משתרשים לשורש אחד, שבעצם, אם נאמר ככה, בזכות שאנחנו יכולים להתקדש הוא לא רק כרוצה, אלא גם כחכם, אנחנו אומרים שהרצון הוא לא רצון שבא מתוך חיסרון, אלא רצון שבא מתוך עולם שלם. ומצד שני, זה שאומרים הקדוש הוא לא רק שהוא חכם, ואומרים הקדוש הוא שהוא גם רוצה, אנחנו מבינים שגם כל החוקיות, אפילו המושג הזה של החוק, אצל הקדוש ברוך הוא חליל לא מושבד לחוק, זה לא שקודם כל יש איזשהו מבניות ולאורה עכשיו הוא צריך מנהל את עצמו בתוך המבניות הזאת, כמו שהזכרנו פעם, שלכן אצל הקדוש ברוך הוא כל שינוי רצון בכלל לא בעיה, כי זה לא שהוא היה משהו והפך להיות משהו אחר, אלא זה הקדוש ברוך הוא, זה הוא כן, מי יאמר לו מה יעשה, והוא נבדל מכל איזשהו מסתיימות מסוימת. אז גם השכל מזכך מאוד בזה שאנחנו מכנים אותו בצורה של רצון, שבעצם זה אומנם כן, השכל אולי משקף את מוחלט במציאות, שיש כמה שהוא מאוד מאוד מוחלט, אבל למה שהוא מאוד מאוד מוחלט הזה הוא משהו שהוא מאוד לא מוגדר ולא מסוים, אלא הוא מלך חיים. אז אצל הקדוש ברוך הוא כל התנועות האלה הן משתלבות ביחד. לכן המשפט הזה כאן שהשכל כי הוא שכל יוצר, יש גם קודם כל את החיבור של השכל עם הרצון, אבל יש כאן בכלל עכשיו נגיד איזה אמירה שהיא בעצם עיקר מה שרב כאן אומר, שלכם אלה בהקשר המסב לכאן זה כן, זה דינמי, ליצור זה לחולל, זה תנועה. כשאתה אומר, השכל כי הוא שכל יוצר, הכוונה הוא שכל שכל כולו קשור לעולם של רצון, אבל כמו שאתה אומר בצדק, הרב כאן עכשיו כן ממקד את זה, לעומת השכל המצייר, יותר בתור העמדה הפנימית, שהיא זאת שגם מחוללת את המציאות. זאת אומרת, שאמרנו יוצר, אמרנו כאן גם רצון וגם יכולת שהם בעצם כבר קשורים במדרגות שנקראת שכל, ויותר בעצם בדבר הזה ביארנו איזושהי תנועה כזאת שהיא כל מבט שלה למציאות הוא תמיד מבט שלא שייך לעולם היש, אלא שייך לעולם העין, שייך לעולם שכל מיני מהווה את המציאות יש יש מיניים, והוא כל מיני יונק, כמו שהזכרנו כמה פעמים שהעין מלשון מעין בת היה, זה בעצם מקום של הנפש לא תמלא, של כיסופים אין סופים. ובהקשר המיוחד הזה, אז הוא אומר כאן בעצם הבדל בין השכל אלוקי לשכל של הברואים, לא רק הבדל, ודאי לא הבדל כמותי ואפילו לא הבדל איכותי, אלא זה הבדל מהותי, שבעצם כל השכל של הברואים הוא קשור לכבר איך האור אלוקי השתקף בצורה של תבנית מסוימת, של סדרים מסוימים שכבר חולל חוק מסוים, ואנחנו כל מה שנותר לא נוצר זה רק לזהות, להקל, לספוק את מה שקיים בקרב המציאות. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא רק אצל הקדוש ברוך הוא, אצל המחולל, זה מה שבעצם הנקודה העמוקה הזאת שהיא מעוררת את הכל. עכשיו אני כן חייב לומר משפט שישר רב אמר משפט הבא, שזה לא רק, זה הבדל אולי אחד בין אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, איך הקדוש ברוך הוא שקדם לעולם, אז הכל מתגלה בצורה של מלאת, מעל לכל הגבלה, מעל לכל סדר, ומאז שחדוש חוברת העולם יש כבר מבניות מסוימת, וכל מה שנותר לנו זה רק יותר להקל, לספוג את המציאות עצמה. אבל כמו שהרב אומר, גם אחרי שחדוש חוברת העולם, אז עדיין בתוך העולם שלנו יש הטבעה של הרצון אלוקי הזה, של הכוח הזה שמחולל חיים בתוך המציאות, וזה בעצם האור המיוחד שבצורה כללית הרב עוד מעט יאמר שזה אורם של ישראל, שאצל ישראל שהם מתבוננים במציאות הם אף פעם לא יכולים להישאר בלהגדיר מה קיים, הם תמיד יש איזה כמיהה לחפש את העין, לחפש את המעבר, לחפש את הצד העמוק יותר, שכמו שהרב אומר כאן שבמידה מסוימת נקרא עוד פעם את הפסקה השנייה, הקרבה האלוקית מקנה דברים לסגולתו של השכל האלוקי, ולפי ערך קרבתו האלוקית כך גדל כוח יצירתו. גם יצירות השכלית הפשוטה יש בה מלשד הקודש של קרבת אלוקים מדי הידועה. זה נראה שהרב כל אומר יצירות השכלית הפשוטה, נראה כאן שהרב מתכוון לא לשכל במשמעות פנימית, מערלית, אלא הרב מנסה להגיד בכוונה השכל הפשוט, זאת אומרת כל מה שבאדם יש חשיבה שכלית, כמה שהחשיבה השכלית היא לכאורה רק עניינה לתאר את המציאות, לדייק את המציאות, להבין את המציאות נכוחה, אבל לצורה עמוקה פנימית, מה שמוביל כל שכל אנושי שקיים באדם, זה הכמיהה של האדם אל אל העין, הכמיהה של האדם אל התחדשות, שבצורה עמוקה פנימית, שכל, שזה מלשון שכלול והשתכללות, זה בעצם מה שבקרבנו אנחנו אף פעם לא מרגישים רגועים, תמיד אנחנו כמהים לבקוע לקומות חדשים, לבקוע למרחבי חיים שלא היו, לא היינו בהם עד עכשיו. ולכן בצורה עמוקה פנימית זה נכון שהאדם אולי נגיד ככה, התפקוד הגלוי של השכל הוא תפקוד שמאוד מאוד משלה את עצמו, הנה עכשיו נמצא את הנוסחה שתגדיר את המציאות, שתבנה את המציאות, שאני אומר את המילה האחרונה כלפי המציאות, זה הצורה של דרכה השכל בפועל בונה את עצמו, שהוא בצורה גלויה, ככה הוא מסדר את המציאות. אבל מה שנותן בכלל לשכל את, את המנוע הסמוי שלו, כמו שהרב כותב אם אתם זוכרים בסדר בהתחלת הדברים, אין יראת השם מחוכמה, שיראה היא בעצם המקום העמוק הפנימי, היסוד העמקני של כל החוכמות כולם, כי מה שבצורה עמוקה פנימית בכלל מעורר את החוכמות זה כאילו בצורה פשוטה, כי אני רוצה להבין את המציאות, אבל בצורה עמוקה פנימית אנחנו כבר סבלנו כל כך הרבה כישלונות מכל כך הרבה חוכמות, כל כך הרבה פתרונות שהמציאות נתנה לעצמה ופתאום הם קרסו, אז ברור שבצורה עמוקה פנימית נגיד ככה מה שבכלל מחולל את כל הפירוק של, בוא נאמר ככה, מה גורם אחרי שכבר אריסטו הסביר את כל המציאות, אז מה גורם לכל מיני חוקרים לחפור ולבחון האם הוא צדק כאילו. אפשר לומר שזה רצון ככה לחפש לשם ותהילה, אבל יש משהו עמוק סמוי בתוך המציאות שהמציאות יודעת, וזה בעצם עומק כל סיבת השכל שלה, כי היא יודעת שיש בו משהו אינסופי, היא יודעת שיש בו משהו הרבה יותר גדול, שזה החוכמה מאין תימצא, וכל החוכמה לא רק חוכמה אנושית, אלא קשור גם לדרגת החוכמה, ספירת החוכמה שהיא בעצם קשורה כבר לעולם של הישות הכי גדולה, אבל כל מה שנותן לה את החיות שלה, זה אין שמצא מאחורה, ולכן בעצם גם השכל במשמעות הכי פשוטה שלו, כמו שהוא אומר, זה בסוף, בפועל אנחנו רואים את כמה הוא תמיד פתאום מוצא פקעים בכל החוקים שאתה עד עכשיו, ובעצם בצורה סמויה, מה שדוחף את השכל זה בעצם המקום הזה, אלא מה? שזה, כמו שאמרתי, זה הצד הסמוי של השכל. הצד הגלוי שלו הוא בדיוק קצת מה שעושה, הפך ממה שהכמיהה עושה, הוא כל מה מנסה כן להגדיר את הדברים, נגיד את זה אפילו קצת יותר חריף, כמו שהרב קצת בידת אלוקים רומד על כל מיני מסובכים שיצאו מעם ישראל, לא נפרד אותם, שלפעמים בגלל שאדם שיש בו שכל, הכוונה בצורה סמויה, יש בו סקרנות אל עולם נבדל. זה כל כך מאיים עליו, אז הוא בד בבד חייב לבטח את עצמו ולמצוא כל מיני דברים שיגדירו את המציאות. זה בעצם נגיד ככה, כי להיות קשור אל המקום היותר זה להיבלע בקדוש ברוך הוא. להיות קשור אל השכל המסייר, השיטתי, זה בעצם לתת מקום לבריאה. ובעצם הפער בין בריאה לבין בורא, עד כמה אנחנו קשורים למקום כזה שהוא קומן יוצר, שהוא קומן מחדש לטובה בכל המצוות נעשה בראשית, ועד כמה אנחנו רגועים בתוך העולם היש המוקדש שבו אנחנו נמצאים. אז לכן הרב כאן וכוונה כבר אומר כאן שאין דבר כזה בעולם שלנו שאין בו נוכחות גם של הקדוש הוא בעצמו. וכמה שהשכל הוא שכל הכי הכי מצייר שבעולם, בצורה סמויה יש בו תמיד איזושהי סקרנות פנימית שקשורה כבר מהתחילות שלה ממקום יותר גדול. כן, אבל רק שאני רק מסיים, אבל כן, בפועל היא עדיין מציירת לכם, אבל כל זה כמו שאמרתי, זה פתח לא נשאר אומר, שלכן יש כאן מדרגות על גבי מדרגות של קרבת אלוקים. כמה שאדם יותר מלא בקרבת אלוקים, אז כמה שהוא לכל נמצא בעולם של הבריאה, אבל הוא יותר מסוגל להקשיב ולחיות את הצד של היוצר, את הצד המחולל, שמסתם אחרי הדברים, כן.
הרב הזכיר כאילו באמת שהסתכלו את הסרון, הסרון הדבר. פה, אני גם לא צריך להבין למה זה ככה, זאת אומרת, בסוף שהסכל מגדיר, הוא לא מגדיר, נגיד, הוא לא מסתכל עכשיו בחדר, הוא אומר, יש כיסא, יש שולחן, יש זה, הוא לא מגדיר בצורה, זה הוא תמיד מגדיר בצורה כאילו...
כללית.
כן, כללית, הוא מנסה למצוא את המאחד בשותף, המאחד בשותף הוא... הוא שלב מעל הדבר,
אבל
זה כן לעין.
כן, לא מדויק, הוא בדיוק בא לומר, אבל כל המילה של השכל, זאת אומרת, שאתה סוף כל הדבר, זאת אומרת, לא רק שיש הרבה הרבה פרטים, אלא הכל תרקל אחד, אז הוא אומר, הכל, בסוף שבר, יש לו את השיטה האחת, האולטימטיבית, החוקית, שבסוף שבר, זה חלק מהיומרה של המדע לומר, שאי אפשר לפרוץ את הדבר הזה. יש כאן איזשהו מבניות מאוד מאוד ברורה, שזאת שמארגנת את כל המציאות כולה. זה נכון שזה מעל הרמה הפרטית. זה, אבל זה, כל מיני, והם חפשים את זה שקיים שם. עכשיו, כמו שאמרתי, רצון לצייר לעומת רצון לצייר, זה גם סטטיות לעומת דינמיות, אבל זה גם, בשביל דבר, רצון לצייר, זה תמיד, וזה כן קשור מה שמעת, שהוא בא מתוך עולם היש, מתוך עולם הפרטים, ומנסה סוף סוף לסכם מה שקיים כאן. הוא אף לא מכניס לעצמו ברכילים שלו דברים שעדיין לא היו, אלא תמיד רק את מה שקיים כאן, אותו הוא בא יותר לתאר, יותר להמחיש. ונכון שכמו שאתה אומר, הוא לא מסתפק בפרטים, אלא מה מכיל אותם ביחד, אבל בסופו של דבר, תמיד הידיעה באה מן הפרטים אל הכלל, אז תמיד היא באה בסופו של דבר כן מתוך, שואבת מתוך עולם היש להגיע לאותם מקומות. אבל רצון יוצר זה רצון כזה שבעצם הוא אומר את המרכיב הכי מרכזי שחרתם כאן, את מה שלא קיים, את מה שיהיה בעתיד. בין שכל יוצר או שכל מצייר?
לא, בין זה שאני רוצה להגדיר בקבוציות, רואה כמה דברים, נסה לחשוב וזה, מסתכל סברה לסיטואציה, לבין זה שאני רואה את הדעת הבאי רבה, כמה ראשונים, ואומר את זה הסברה.
כן, בדיוק.
ובסוף אם אני מסתכל גם על העולם בצורה אלוקית, אז לא בא
לזה. יש עוד נתון נוסף, שנקרא בויר, שנקרא תוכן, שגם תעסק, שגם אותו אני אוכל לתוך כל ה...
יש מסוגיה עכשיו שאני בוחן סוגי.
אז אני אגיד ככה. טוב, זה בדיוק כמו שאני, אתה קצת מקדים את המאוחר, אבל אני אגיד זה כבר עכשיו. הרב אומר ש מה שנקרא עולם המצוות, כל בכלל המושג הזה שנקרא לימוד גמרא, הוא יש בו פלא מיוחד. כל פעם הוא לא מתעסק במה המצוות, אלא איפה המצוות צריכה להיות. ותמיד הוא שואל מה, בכל אירוע גרוע, מה צריך לעשות, לאיפה צריך לקדם את המצוות. זה שבכלל הנושא הוא נושא של עולם המצוות, ועולם המצוות, כמו שאבא אמר במשך, הוא בעצם כל כולו יונק מעולם אחר לגמרי, בא מעולם אחר לגמרי, ונחדד את זה יותר לא רק מעוד איזשהו נתון נוסף שאדם חסר כאן. אלא משהו כזה שכל מן עסוק בסוגיית הרצון, בסוף דבר מעבר לכל מה שאנחנו תסכים בשלד השכלי שלנו לנסות לסדר את הדברים, אבל תמיד מסדרים את שני המוכנים את הליך, מה ראוי לעשות, איך ראוי אפשר להתקדם עליו במציאות, זה בעצם איך לכוון את הדברים אל הרצון אלוקי. אז יש כאן משהו מאוד מאוד פעילי, אתה צודק, בכל לימוד גמרא, אתה מנסה בשכל להקל את מה שראוי שיהיה, את העולם המוסרי שסתם מאחוריו, ובזה אתה כבר נמצא כאן במקום כזה שבו חלק מצורת החשיבה כביכול שמזהה את המציאות, היא כל הזמן נמצאת במגע עם מה שעדיין לא קיים, עם מה שראוי שקיים, לאיפה המציאות צריכה להיות, מה ראוי שיהיה במציאות. כי זה בעצם, כל עולם המצוות קשור בעצם לעולם הנבדל, וכל ניתוח של הסוגיה זה מה צריך לעשות, מה ראוי לעשות, לאיפה ראוי לקדם את המציאות. וזה חלק מהיסוד של עירת השם יוצרו, שלכן ללמוד גמרא בלי שיש עירת שמיים, זה לא להקשיב טוב את הנושא עצמו של מקרא גמרא, וזה חלק בדיוק מהסיבה, שאם אמרתי בעולם החול, מדי פעם יש בו משברים, בלימוד גמרא כל פעם יש בו משברים. לא רק כשאנחנו משבר שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים אצלנו, אלא זה תמיד כל מסקנה שתאמר היא נכונה בדיוק עד למחרת, שפתאום אתה תראה, תחשוב קצת, תתבונן סוגיה בצורה יותר עמוקה, ואתה תראה עד כמה מה שהבנתי הוא לא מספיק מדויק, וזה תמיד יהיה חמקמק, זה תמיד, כי זה בדיוק כאילו בצורה הכי מובהקת הניסיון של השכל להגדיר את הרצון, הניסיון של הסוף להגדיר את המציאות האינסופית. שהדבר הזה הוא אבל מאוד מאוד מגדיל, כי הוא גם את השכל לאט לאט מסגל אותו למקום של תנועה, למקום של השתכלל אותו.
אני בא בטוח לעולם המדע.
כן.
לא,
כי בעולם המדע, בעולם החול, בשביל שדברים יברו מהפכות, הם צריכים בצדק לעבור 1300 שנים מאריסטו עד לניוטון, ואחר כך עד לקופרניקוס, סליחה, ומשם עוד תקופה מסתיימת עד שהם מהפכות אחרות, כדי באמת נגיד ככה, המהפכות המדעיות שקורות בעולם, הם בסוף תוצר מאיזשהו עבודה, תהליך מאוד מאוד פנימי של המציאות, שפתאום היא נמצאת בכלל בסוג נפשות אחרות לגמרי, סוג חיים, סוג מרחב החיים אחר לגמרי, שאז המבנה הקודם מתנפץ. זה באמת בוא נאמר ככה, אריסטו צדק מאוד בעולם המסוים שבו היה, עובדה שהצליחו לבנות מגדלים ובניינים על טפח התורות שלו, אז בעולם שבו היה זה היה נכון, אלא שהמציאות המציאות באיזשהו שלב התרחבה למקום אחר לגמרי. זה יותר מטריד אותי, לכן השינויים בעולם החול באים כי הנפשות השתנו. ומה גרם לנפשות להשתנות? זה בגלל שיש מוסר בעולם, ובגלל שיש את אור ישראל בעולם, שהוא זה שבעצם לכן בצורה עמוקה פנימית כל מן מניע את המציאות קדימה, כי הוא כל מן חי את המציאות לא, לא רק מצד הניתוח של מה שקיים בה, אלא יש איזה משהו עמוק פנימי שדרך ישראל כל העולם כולו בעצם נפגש עם מקום כזה שנקרא עין. אז יש כאן, אני נגיד ככה, התהליכים שקשורים לעולם של הקודש הם תהליכים שכל הזמן חדשים ובקרים. אדם כל הזמן חי את דברי תורה פרים ורבים כנטיות, את הנביאה האינסופית שקיים בתוך הדברים האלה, כי זה בצורה מובהקת חיבור של עולם של שכל ועולם של רצון. אז אני אגיד ככה, צודק, זה לא ככה, זה לא שכל יוצר, אלא זה איך השכל המצייר פתאום נפגש עם תהליכים של שכל יוצר שהיו בעולם, שבעצם, כאילו מאיפה בא כל פריסה מדעית, היא באה, נגיד זה בצורה, היא באה כי העולם מתבשם, העולם מתבשם, מה זה? הרב
מחבר את זה
לתת מודע, בעולם המודע הוא רק בנתח, פשוט הוא נפגש להם עם עולם אחר, אז הנתונים שלו הם נתונים אחרים, אבל מה שעשו כל תפיסה מדעית גלויה, היא עסוקה בדיוק וניתוח של כל המציאות שקיימת עכשיו. יש סוג אחר של שכל אחר שהוא במהותו כל מה נסוג בשאלה לא מה קיים, אלא מה ראוי שיהיה קיים. זה התנועה הפנימית שמלווה אותו, והיא זאת שבכלל מוכלת למציאות כל מה את המקום הזה, שכל מה בעצם חלק ממה שהיא עסוקה זה לרצות בעולם אחר, להיות קשור לעולם אחר לגמרי. עכשיו, תראה, הבאת את הסוגיה של עולם הניגלה כשאלה, נכון, אז באמת, אני רגבתי איך היא עסוקה בקו התפר. ברור שעיקר הרצון היוצר זה מה שהרב אומר בהמשך הבא, זה לימוד של הפנימיות. יסוד ההתעסקות, רק אני רק שרק נשלים את זה, יסוד ההתעסקות הסודית של ספר יצירה, היא בנייה למכון זה של התעלותו של שכל אדם, אלא סגול אלוקית, לפי אותה עמדה שיש בשירות זאת, והיא באו צדיקים, באו אלמה, צדיקים שחיו מתים ויברעו עולמות. ברור שהמקום המיטבי שבו השכל היוצר בא לידי ביטוי, נכון שבלימוד גמרא גנוז בו גם הדברים האלה, אבל יש מקומות תיאורים כאלה שבהם בצורה ישירה המציאות עסוקה ברצון לחדש, ברצון לבקוע, ברצון להיות קשור לעולמות חדשים, שזה בעצם כל הסוד של ספר יצירה, שזה כאילו זה עולם כביכול לימודי, עולם שכלי, אבל כל כולו עסוק במה שקדם לעולם, בעין שקדם לו יש. כן, סליחה.
למשל, הוא אומר שכאילו המפגש עם המציאות של עין של הרצון הוא דווקא בלימוד, בעיקר בנסתר, וגם במהלך של דבר היה כתוב שגם במפגש עם החול, כאילו, העירה היא יכולה, כאילו אפשר להתפגש בעירה גם עם העולם של החול, כאילו, עם המדע. גם המדע כאילו יכול להיות
כמו שאתה שכן, שקוראים בלשון יוונית, שקוראים בלשון יוונית חוכמה אינה, כן, כן, רמסתי מקודם על פסקה הזאת, שזה, כמו שאמרתי, אבל זה נמצא לא במודע של המדע, אלא נמצא בתת מודע של המדע.
אבל הרב אומר שכאילו, אם המדע יפגוש את המציאות עם עירה, אז כאילו, יפגוש את המדע באמת, את המציאות באמת.
כן,
עבודה היא שם, כאילו.
כן, באותו רגע זה יהפוך להיות מדברי חול לדברי קדושה, כאילו.
אבל זה מפגש עם המציאות, כאילו.
נכון, כן, אבל זה מפגש עם המציאות, כי כל מה אתה תזכה לראות במציאות לא את מה שקיים בה, אלא כל מה לראות את המחדים של דוב חולם תמיד סבר ראשי שקיים בה. נכון, כן, עוד פעם, כמו שבצד הקוראים, כמו שגם לימוד גמרא, אתה כן נפגש עם כל מיני תופעות בתוך המציאות. אבל מה שעומד בראש מעייניך זה הרצון להיות קשור אל הצד העלום, אל הצד הפנימי שמסתתר מאחורי הדברים האלה. בעצם כל החוכמה הפנימית היא תמיד עסוקה במה שקדם לעולם, כן? אבל שעסוקה במה שקדם לעולם לא הכוונה שהיא מתעסקת במה דעה באהבה, אלא היא מתעסקת בדברים שנמצאים מתחת, מעל לפני השטח, ומתחת גם שטח ומעל לפני השטח, מה נצונים ומה לאחור, שהמקומות האלה הם מקומות שבעצם כל מה נביאים להפגיש אותנו עם זה שהמציאות היא לא פוסקת לרגע, כן? זה שבעולם הפנימי מתעסקים בכל מיני עולמות, כל מיני עולמות שקדמו, זה בצורה עמוקה פנימית, זה כל רגע ורגע קורה בעולם מחדש, ובעצם העולם שלנו כל מיני מתהווה מעין אל היש, ובעצם הדבר המסתם הזה אנחנו רק כל מיני מבדירים לעולם את התשוקות שלו, את הרצונות שלו, את השבירות, את הבניות שבו, את כל מיני מערכות חיים אחרות. עכשיו זה, אני רצתי יותר מדי מהר אל עולמות פנימיים, אבל זה בעצם גם כל לימוד של אמונה, יש בו משהו כזה שסוף סוף הוא כל מיני הדבר שמטריד אותו, זה איפה הקדוש הוא נמצא כאן, איפה הגילו של האינסוף, והוא בעצם מחולל בנו צורה שאנחנו סופגים לקרבנו את אותו רצון אלוקי שהוא זה שמחדש בטובו בכל יום תמיד. כן,
הנושא הוא אחר, הוא עושה גם
בעין, ואני מבין שגם המוטיבציה של הרומן היא מחפשת את המעבר, אבל הפעולה עצמה היא בעצם יוצא של אותה פעולה. לא, לא, אז במקום הזה, אי אפשר, כן, זה מה שלכן אמרתי, במקום הזה יראת השם יוצרו, אם אין יראת שמיים, אין לך בכלל את הכלי הנפש הנכון לספוג את הדברים האלה. אם אתה תלמד גמרא באקדמיה, לא תקבל כלום מהדבר הזה. כי אתה תמיד תחיה בפרדוקסים, תחיה בדברים מוזרים. כי בסופו של דבר, חלק מהדבר הזה עצמו, כי המקום הזה כבר, כמו שאמרתי, קשור למקום שבו השכל והרצון מאוחדים אחד מהשני. זה קשור לסוג חיים אחר לגמרי. ולכן המקום הזה של יראת שמיים שמצטרפת לכל לימוד ולימוד, זה בעצם כי אתה נמצא במקום כזה שבו התשוקה היא הדבר העיקרי שקיים בך. אנחנו נמצאים בשלושים של מרדכי, אבל דיברנו אז בשבעה אם אתם זוכרים על כאילו, לא, אצל הרב זה היה בולט כזה, שהדבר היחידי שמצאו אותו בסוגיה, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא עכשיו דרושים ולא זה, זה באמת כל מן היה ברור לו שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, זה, עם העמדה הזאת הטבעה, הטבעה היא עמדה שאתה ברור לך, שעכשיו בסוגיה הכי פשוטה בסוגיה, במסרת שבת, בואי רגלה, שלום שלמה לא יהיה, אתה בעצם, יש כאן עכשיו, זה העמדה של יראת שמיים, אתה ברור שמכאן תבוא שכינה לעולם, תבוא גאולה לעולם מהסוגיה הזאת, אז כל הכלים הנפשיים שלנו נפתחים במקורות אחים לגמרי, מתבונים לזה במקורות אחים לגמרי, מזהים מערכות אחים לגמרי. המקום המיוחד הזה בעצם מקום כזה שקשור לסוג של תובנה שהיא לא רציונלית, אלא שבה, כמו שאמרנו, השכל נמצא במקום מלא חיים, והחיים נמצא במקום שבצורה סמויה פנימית אין בהם אף חיסרון, הם לא רצון שאמור לגשר על פערים, אלא שהוא חי כבר שלמות, שזה התנועה העמוקה הפנימית. זה נכון שזה נעזר הרבה בכוחות שכליים, בתבניות מסדרות קצת את הדברים, תוך כדי הלימוד אנחנו לרגע עוצרים, ונצטרך להבין מי נגד מי ולסדר את הדברים, אבל האמת היא שבתוך הדברים האלה, שנחשוב טוב מה שאנחנו בהם מחפשים, זה לא רק את הסדרנות של הדברים, אנחנו מחפשים דרך הדברים האלה את ההקשבה הפנימית שנבנית תוך כדי הדברים האלה. אם אנחנו מחפשים רק את הסידור, וזה גם חשוב מאוד, אז אנחנו מתמקדים הרבה, זה בעצם לימוד הלכה, זה כבר הצד היישומי שמסדר את זה מתוך המציאות. גם זה לא נכון, לחלי לא בא לומר שלימוד הלכה הוא לא רצון יוצר, כי הוא כל מיני עשו גם ברצון עצמו, אבל זה כבר יותר מכוונות אלינו קוראות אל עצמם. אבל ברור שבצורה עמוקה פנימית, כמו שאומרים שכל חפצים לא ישבו, אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה, אז לימוד של התורה זה בעצם מקום כזה שבו בא להתאים אותנו במדרגת חיים חדשה, לחולל בנו תביעות חיים, גילויי חיים, עמדות חיים אחרות לגמרי.
אני אומר רק, הוא מתחבר ליצירה הזאת, אני אומר שהספר שלו עצמו יוצא, זה מהותי אחר לגמרי,
נכון, 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 כן, נכון, צודק. ככל שאדם את השכל שלו הרגיל להיות שכל אנושי רגיל, את השכל מצייר, הוא יותר מספיל למקומות אל עצמם, אז פתאום עכשיו המושג שנקראת לו שכל, המושג שנקראת לו רצון, הם מתאחדים לדבר אחד. ואז מלא עכשיו כל פעם שאדם מסתגל עצמו לתנועת חיים כזאת, אז יש בו סוג חדש של חיים, ועשיתם אותם ועשיתם אתם, הוא הופך להיות עכשיו, כל הבעת החיים שלו הופך להיות הבעת חיים שקשורה לרוממות כזאת. אז זה בדיוק מה שדיארנו כבר בעבר, כל סוגת הרצון. אז פתאום בתוך המציאות יש עכשיו סדרי חיים אחרים, גילויי חיים אחרים, דמויות חדשות שמופיעות בתוך העולם, נשמות חדשות שמופיעות בתוך העולם, וזה קשור למה שדיברנו בסדר הקודם, ושיש נשמה אחת כזאת שהיא חדשה, אז היא מקרינה על כל מה שנמצא סביבה, כמו שדיברנו, כי הנשמות יפעלות זו מזו. וזה בסוף דבר, אם תשאל מה גרם לזה שהתורה של אריסטו בתקופת ניוטון פתאום קרסה, כי הנשמות השתנו. למה? כי היו בין אריסטו לבין גלילאו גלילאי, היה את הרשב"א ואת הרמב"ן ואת הרמב"ם, והיה הרבה הרבה תנים ומורים שהיו באמצע, שפשוט ברור יצרו גלמים ויצרו אגלטילטה ויצרו צביעות חדשות בעולם, והדברים האלה השפיעו על כל העולם כולו, אז העולם כבר לא יכול להישאר במבנה קודם, הוא כבר חי מבנה חדש לגמרי. אז בסוף עכשיו אתה כבר קידמת אותנו שלב נוסף, אז הם פשוט כל שלוש אחרים הם אתה שתלת אותנו לקדם לבסקה הבא, ויש פתחה שאתה תגדם זה הבא. זה ההבדל עצמי שבין ישראל לבין העמים. בעצם, בהקשר למושם הזה, זה לא רק קודשבריך הוא ישראל ואורייתא אחד הוא. קודשבריך הוא ואורייתא, זה מה שהסברנו קודם. קודשבריך הוא זה, הקדוש ברוך הוא ורצונו ושכלו אחד. ותורה, הוא ידוק הופך אותנו להיות נמצא במקום אחד הזה, שאנחנו לא רק מזהים את המציאות, אנחנו מחוללים את המציאות, אנחנו נבלעים בתנועת חיים כזאת שחי הרצונות, אבל זה לאט לאט בונה את עם ישראל במקום כזה, בתביעות חיים כאלה, בצורת מבט כזאת על המציאות כזאת. כל פעם שרואים את המציאות, אנחנו לא יכולים לראות אותה מה היא. כלומר, רואים מה מסותר בה, אפילו ריקנים שבה, אפילו הרחוקים בעם ישראל נותר מצוות, הם תמיד כאלה ש... איך פעם אהרונסקי משלחת לדרום קוריאה, כן, היה שמה, הם רצו לדעת, לא משנה, היה איזה קשרים עם זה, ובתור צה"ל, שחרו אותה, לא משנה, סיפור שלם, לא רק זה, ואז הם... מאוד, כאילו, יש שם בדרום קוריאה, לומדים כבר, אתם יודעים, בתוכנית הלימוד שלה, הם מאוד מאוד, כאילו, מעריצים, קצת מקנים בעם ישראל, והם קלטו שהסוד של עם ישראל, זה כמו ש... ביאליק, היה עכשיו 150 לזה, אמר על ה... כן, אם תאבה נפשך, איך ה... כן, מה זה, איך? על כל בית היוצא של האומה, אז הם כאילו, אז הם תוך כדי הדברים שהיה זה, לא הולך את איך היה שקרה וטריה שם, אבל הם שאלו מה ההבדל, כאילו אמרו אנחנו מאוד משקיעים בלימודים של לימודים שלנו, למה לא הולך לנו? ואז שושה אהרונסקי אמר להם, רוצה דרך זה להסביר להם מה זה עולם של גמרא, אז הוא אמר להם שילד מדרום קוריאה בא הביתה, אז אמא שלו שואלת אותו איזה תשובה טובה ניתן היום בלימודים. שילד יהודי בא הביתה, אמא שואלת אותו איזה שאלה טובה שאלת את המורה, כאילו. זה המקום הזה של השאלה, אני מכוונה אומר זה כי באמת עם ישראל הוא עם כזה שאף פעם לא רגוע, הוא תמיד, כמו שאפילו יקנים שבח, תמיד לא יהיו מרוצים מעולם, תמיד ישאלו שאלות, תמיד זה בסוף בזכות הדבר זה יעלה מכל הפרסי נובל וכל מיני כאלה, אבל זה בעצם אני אומר, זה הצד הקליפתי של הדבר הזה, אבל שאתה חי תנועת חיים כזאת שאתה לא חי את ההווה, אתה חי את העתיד, אתה כל הזמן אומר, זה לא הגיוני מה שקיים בהווה, אני מתגעגע למשהו יותר גדול, זה המקום הזה שלכן מעורר, בזכות הדבר הזה, זה מעורר בכל העולם כולו את תנועת הגאולה של העולם, זה מה שיוצר את ציפיית האישה בתוך העולם כולו, כי העולם ברור שהוא לא מה שקיים, אלא מה שקיים. אז בעצם התחלנו מהמבט על מה זה, איך זה על הקדוש הוא וברצון האחד. אמרנו איך לאור זה יש את כל חוכמת ישראל הגלויה והפנימית בצורה יותר חדה שמשקפת את הרצון היוצר ולא הרצון המסייר. והרב אומר, וזה ממש הופך להיות, קודשבריך הוא ראיתא וישראל חד, וזה הופך להיות תנועת אחים ישראלית, ששם להתבונן במציאות זה תמיד להשתוקק אל המעבר, לחפש את העין שימצא מעבר ליש, וזה מלא לא רק מחווה אותנו לעין שקדם לעולם, אלא לעין שמחולה את העולם, לעין שיוביל כל מיני את העולם אל מציאות עתידית גדולה.
אולי מה שהם קיים גם מקיים כל הזמן, אבל כשאנחנו באים למבט, הוא בא לחשוף את מה שקיים, לא לחשוף את מה שחסר.
בקודש אתם מדבר עכשיו או בחול?
לא יודע, בקודש, גם בגמרא שהוא שעה את זה. אני מנסה להבין מה המחלוקת, אבל לא מה... מה
חסר,
כאילו מה, לאן כל זה עולה?
לא, אתה צודק, אני מסכים, כמו שמעתי אצל הקדוש ברוך הוא, רצון זה לא מה חסר, זה רצון נמוך שלנו. רצון זה איזה תנועה הקדוש ברוך הוא רוצה לחולל בתוך המציאות. אתה מנסה להבין מה עומד בשורש מחלוקת הבעל ורבא, אותו סוד רש"י, אתה בסופו של דבר כן עשו כאן במקום מאוד מאוד עדין של איזה רצונות, איזה זרם חיים פנימי היה בכל אחד ואחד מהם. אתה מנתח את זה בסוגיה אולי בכל מיני מילים מאוד מאוד מסודרות, אבל בצורה עמוקה פנימית אתה מחפש מה הנקודה, מה השורש הפנימי של הדברים. אני אמרתי, זה השלב הבא, זה עצמו כלפי, בהשתקפות של המציאות, לכן אמרתי, התיאור הקליפתי של הדבר הזה, לא דווקא כשלילה במציאות עצמה, זה שלכן כל פעם שרות המציאות אומרים, זה לא הגיוני, המציאות היא הרבה יותר מעבר מה שקיים, כי אתה צודק, יש כאן רצון עמוק יותר שקדם לכל, אבל זה בדיוק מה שלמציאות חסר, כי היא תמיד קשורה רק אל התוצר של היש, שבא מכל הדברים האלה, ובצורה עמוקה פנימית, כל הרצונות שקדמו לעולם, הם הרצונות שהעולם לאט לאט הולך וחותר אליהם בעתיד, כאילו, זה בעצם זה כל מה שהיה הסיבה הפנימית שחולה את הכל, שהיא קדמה לכל, היא זאת שאם כל המציאות לא תחשוף אותה, היא תהיה עדיין במקום מאוד מאוד שטחי שלה, ושחוסים אותה, זה מה שדוחף את המציאות, בעצם לשוב אל המקור שלה, לשוב ל... דיברנו, הדול למשבח, בתאם כל ציון ורד, דיברנו, לב נעשה בחפצו כל, ויש את ה... ואחרי ככלות הכל, הכל כל מלא בכלות הנפש אל המקום הזה, כביכול לשיבה אל המקור הראשונה, זה מקום הרבה יותר חי. אני יודע לעצמי של ישראל להאמין, בשורש השמתן הוא שכל האדם בכללו, שאינו כי אם שכל מצייר, משיג ברוחות המצוי, מאותו מסב, באמנות, לכל פרטיה, משיג לו כל העמים אשר תחת כל השמן. אבל סגולה אלוקית של שכל יוצר, זאת היא הפליאה של סגולת ישראל, שהיא מבדלת אותו מן העמים כולם בעליונות כזאת, שכל הבדל סוגי לא ידמה לו. הרב כאן בעצם אומר בצורה, נוגע בנקודה עמוקה, שבעצם הרב אומר, ההבדל העמוק בין ישראל לבין העמים, שהוא לא רק הבדל, כמו שאומר, הבדל, שכל הבדל סוגי לא ידמה לו, שיש הבדל בסוג, אבל זה הרב אומר, זה הבדל במהות, זה משהו אחר לגמרי, זה שכל האומות כולם, הם, עם כל מה שקיים בהם, הם תמיד משקפים את, מה ש, את הבריאה עצמה. עם ישראל משקף את הבורא. כמו שהרב אומר באורות ישראל, נכון, א-י-ד, שההבדל בין ישראל לבין העמים, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מההבדל בין אדם לבהמה. למרות שבאמת יש צדדים שבמחת המבנה הגלוי, אדם וישראל, הם כאילו, בכל התכונות הגלויות, ההבדל בין הוא הרבה יותר דקיק מאשר ההבדל בין אדם ובהמה. אבל הוא אומר, איך צריכו את הלשון שם, שאני אגיד רק במילים שלי, כי לא בטוח שזה כנראה לא הלשון של הרב אורות. כן, כן. אני צריך להזכיר, זה הפסקה הזאת יוצאת אחרי הפסקה, שהפסקה אחריה, הפסקה מאוד ראויה, נשוש תהלכי שפחה אחת, וחזור כל העמים, ועם ישראל יהיה ככה מתמזה בכולם, אז זה נראה כאילו שבעצם, כאילו, אז בעצם אתה אומר שאין כזה הבדל בין ישראל לבין העמים. אבל פסקה פרח אמרה אומר, הבדל של נשמה ישראלית, עצמאותה, מעריה הפנימי שהפתה תכונתה ועמדתה, ונשמת הגויים כולם יכול להיות יותר, הוא יותר גדול ויותר עמוק מהבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין אחרים רק הבדל כמותי נמצא. אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. ונגיד זה ככה, אני אגיד זה, אני מקווה שלא יקשה בראשוני, שיכול להיות שטכנית הבדל בין ישראל למות העולם הוא מאוד מאוד קרוב. אבל ישראל זה הדרגה האחרונה באלוקות, ואומות העולם זה הדרגה הגבוהה בנבראים. ישראל זה ספירת המלכות, שהיא ממש חלק אלוק הממן ממש, היא חלק השם אמור. אז זה בדיוק הנקודה שמקשרת אלינו תחתונים, שמה נמצאים ישראל ואומות העולם. ישראל זה הקצה האחרון של הקדוש ברוך הוא, של הרצון היוצר, כפי שהוא מתגלה דרך חלק השם אמור, ואצל אומות העולם הם הפסגה שכל הדברים כולם. אז כאילו, מי שמוכן את הדברים, זה אומר, זה בדיוק דגה אחת הכי תמודה לדגה אחרת, ממש נמצאים כרוכים זה בזה, בין גויים לבין בהמות, זה הרבה יותר גדול. זה נכון, אבל זה פשוט מעולם אחר לגמרי. זה כמו שהרב אומר, שכל מה שתקעו זה רמה של הבדל בין ישראל לבין העמים, הבדל של לב ואיברים, זה רק בהנהגת העולם הזה, לעתיד לבוא, הבדל בין ישראל לבין אותו עולם יהיה הבדל של נשמה וגוף. שנשמה בגוף זה מצד אחד מאוד מאוד מפרגן עם אותו עולם, שבעצם זה אומר הם, לא שאנחנו משהו אחד ומשהו אחר, אין נשמה ללא גוף, אנחנו חייבים את הגוף להופיע בו, אבל מצד שני כנסת ישראל זה הנשמה, זה הנבט החיים, זה המקום החי האמיתי שמחיה את כל דברים, הם קשורים למבניות ואנחנו הרוח החיים שמחיה את כל הדברים. הולכים אנו דרך ארוכה, דרך מעלות ומורדות, גלויות וגאולות, אז אמרו לתוך גמר הציון שופט נשמתנו בהיגמרה בחלל נפרותינו. אלוקים אתם ובני עליון כולכם, בעלי נשמה יוצרת, פועלת בציורה על כל היקום כדוגמה של מעלה. אפשר להבין שהרב כאן מתנצל, טוב, שהוא אומר זה לא תמיד קורה, יש קצת נסיגות, לפעמים אנחנו קצת מדרדרים, ורק לפעמים אנחנו בעתיד נגיע לגאולות שיגלו את הדברים האלה. אבל בעצם אם אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שעצם זה שמדובר כאן על היסוד התמרתי של המציאות ולא היסוד הסטטי של המציאות, אז בו עצמו מחויבים שיהיה בו את העליות והמורדות, חלק מהיסוד הזה של התנועה של המציאות, כמו שאמר לנו לדבר על הגלגל, גלות וגאולה, שזה בעצם כנותיות גלות וגאולה שקשורים לגלגל, לתנועה של המציאות, היא עצמה בעצם כמו שאמרנו בדיוק כמו שמה שגדל מעולם היה בו את עולם התורה, את השבירה ואת הבנייה ואת התיקון, אבל זה חלק מהמקום המיוחד הזה שקומן מבטא שהמציאות לא יכולה להישאר על עומדה, אז בכנסת ישראל יש בה את כאילו את המקום המסוים הזה שכאילו מבטא חוסר הסיבות, אבל בעצם גם הירידה שלה היא ירידה של צורך עלייה, היא חלק מהתנועה הגדולה הזאת שכמו שהוא אומר, אבל כל מכוון לאותו גמר הציון של פת מלטון בגמרה, אלוקים אתם ובני עליון כולכם, כשזה מה שמבהיל, מה שאני פחדתי להגיד, אבל הרב כותב את זה מפורש כאן, שאני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, בעלי נשמה יוצרת פועל בצורה על כל היקום כדוגמה של מעלה, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולומר לציון ימי אתה, שזה בעצם יש את הדבר השם, שבדבר השם שמיים נעשו, שכמו שאמרנו שאצלו רצונו, יכולתו ושכלו הכל אחד, וישים דברי בפיך, זה אומר שעכשיו גם התורה שלנו, גם אבות אחים שלנו, גם הם סופגות את הכוח הרצוני האלוקי החי הזה, והוא מלא מחולל לנטוע שמיים לצוד ארץ, זה בדיוק מה שיוצר את כל התנועה של איחוד שמיים בארץ, ולומר לציון עמי אתה, והוא זה שבעצם כנראה פותח עכשיו את כל סוגיית הישועה, הוא זה שפותח את סדרי הישועה של העולם, שהעולם בעצם לכן לא יישאר כמו שהוא, אלא בעלמד דתי להתחדתה ולאחרי המתאי הכל אמור לקבל חיים חדשים. איך?
חלקי אנחנו
מוצאים אותה, אתה מסוים בכל זה, אולי איזשהו מקום, הקשר
על זה, אבל
זה הרב סימרי,
לא?
איך, איך? כן, אז הוא רוצה להגיד זה כאילו, הוא רוצה להגיד כאילו, זה לא התקיים, אתה ואמין לא התקיים, אבל בצורה עמוקה פנימית זה לא ככה, זה ברור שאני אמרתי אלוקים אותו, אני אגיד קצת איזה, אלוקים אותו בנוק לכם, אכן, כאדם תמותון, יש צם מסוים שזה בגלל זה כאילו, בגלל שם ישראל, כשהוא שולה עולה למעלה מעלה, אז יש בו גם את כל הטלטלות הגדולות האלה, כן, שזה בדיוק גם שיוצר בתוכו גם את כל המשברים האלה, אבל גם אחרי כל המשברים האלה, שבאים לקפוץ את הרגל, אנחנו, סוג הנשמה שלנו הוא סוג נשמה, ישראל שעמדו על הסיני, פסקה זו המתן, יש בהם משהו שקומן מעדד את האור הגדול הזה, והוא לא ישקוד ולא ינוח, אז הוא יחזור ויגלה את עצמו ב... לא השלמה שלו.
כל זה זה הנשמה והתורה והספר. מה עם הגוף הישראלי שהוא גם
חלק
גם
הוא חלק משתלב באלוהים? אבל ידבר עוד מעט גם על הגוף הישראלי. אבל זה בפשקה מלבד. אבל זה ברור ש... כאילו... נגיד ככה...
גם בהבדל בין...
איך? מה זה?
אני חושב שההבדל בין... כן.
כאילו אתה אומר לכאורה הגוף של הגוף, שהם אותו גוף כאילו, זה אותו ביולוגיה, אותו מבנה חיים, כן. טוב, אני רק מזכיר את דברי הרמב״ם, וגם אין הבדל בין זה בין הגוף שלנו לגוף של בעלי חיים, בין הגוף של אדם לגוף של בעלי חיים, או שזה ברור שברגע שיש איזושהי הטבעת חיים חדשה, אז את הכל היא... מכוון למקומות אחרים לגמרי, אבל טוב, אתה צודק, צריך יותר לחדד את הדבר הזה. כי בוא נגיד בצורה גלויה לכאורה, החידוש של עם ישראל הוא בתנועת הרוח שלהם. צריך עכשיו להבין איך הדבר הזה מנביע חיים חדשים על כל קוליות המחרב חיים שלהם.
אז אתם
שומעים שזה להוציא הרבה יותר בעיקר ויצירה מהקשר של שרקות, אני יודע, זה גלגור, כן, נכון, שזה לבנות גוף במסקר, מחדש את הגוף החדש, כן, נכון. אז צריך להבין את זה, אבל אני מסכים, זה כבר איזשהו חידוש יותר. אז בואו נקרא את הפסקה הבאה, שהיא בעצם משלימה את הפסקה הקודמת. עד את קץ לא יעמוד שום עם ולשון על רע ופלזית, לזה לעצמי שבישראל אני כולם, בנשמת האדם לגביית העולם. זה שהוא אומר עד את קץ לא יעמוד שום עם ולשון על רע ופלזית, זה לא רק אם אדם נוסף על דבר הזה, כי זה כנראה הקץ, כי כל מדרגת הקץ היא בדיוק המקום הזה שבו לשם הכל חותר לעורר בעולם את המקום של ה... רצון היוצר, את המקום הזה שבו פתאום מתברר שהעולם שלנו לא עולם של יש במקום המוגדר שלו, אלא כל קשור למדרגה של העין. זה תנועת הגאולה. אני כן, טוב, אני לכן רציתי להציג קצת בממחת, טוב, אני בוא נמתים את זה שנייה, שהבדל הזה שיוצר מאות עולם, כן, ההבדל הזה הוא חודר מהקף כללי אל הפרטים כולם, ואל פרטי פרטים, אל אישים יחידים, אל הגדולים והקטנים, אל גוח המקלים, אל כל תנועה מתנותיהם, עד לחלקים יותר קלים ודקים, אין קוטן בגודל. וזה כבר קצת מתחיל ליישב את השאלה, איך זה, כמו שהיה כאן ואומר, כי זה בסוף זה יורד לא רק באופי הכללי של האומה, אלא עוד אל אישים יחידים, אל הגדולים ואל הקטנים, והרב כאן מתכוון אל הקטנים, זה לא רק שזה יורד מהכלל אל הפרט, אלא גם אל הקטנים, הכוונה הנמוכים שבעם ישראל, מה שמקודם רמזנו, שזה משהו עמוק ב-DNA הישראלי, שהוא כל הזמן, המבנה שלו, כן, כמו שמהר"ל מביא, אנחנו תמיד תמיד את המדרש, שעולים יהודים מטה מטה, אבל מהר"ל מביא מדרש בנצח עם זוכים על כצפות רעים לו, שהם כמו ציפור, שכשהוא עולה, עולה עד למטה, למעלה, שיורד יורד עד למטה. והמערש בעצם מתאר שמבנה החיים הישראלי הוא בנוי על המעוף, בנוי על הכנפיים, ולכן אלה זה למעליותה ולגאותה, שאם אין לו את המעוף הזה אז הוא נוסק עד למטה. אבל הדבר הזה עצמו אומר עד כמה זה משהו קריטי בעם ישראל, שהוא לא יכול להיות כמו וכשהוא תקפצו לו את הכנפיים אז הוא לא יהיה כמו אכבר שצריך להימלט מפני כל המזיקים שלו. יש לו משהו שהוא במהות מחפש את המעוף, שייך אל המקום הגבוה הזה, כן, אל האישים החילים, אל הגדולים, אל הקטנים, אל גורל חיים הכלים, אל כל תנועה מתנותם עד לחלקים יותר כלים הקטנים, כמו שהוא אומר, אין קוטן בגודל, כמו שאומרנו, כי כאן מדבר על הבדל האיכותי, לא על הבדל הכמותי. אז באיכות הזאת גם הדבר הכי קטן באיכות הזאת הוא סוף סוף קשור למערכת אחרת לגמרי, כן, מי שזוכר את הלב המעיין שם שאומר שאפילו הלב הזה יש בו, הוא אדם שלם, אפילו הציפון הכי קטנה שבלב הזה יותר מלבלבת מכל העולם כולו. זאת אומרת, זה בעצם זה משהו עמוק פנימי שמושרש בעצם צביעת החיים שלנו, אותו מקום. נשמת ישראל, נשמה יוצרת היא, לא רק מציירת. נשמה אלוקית אשר אלוקים חיים מקרבה, אלוקים אתם בני כולכם, ואני אתם נשמה לוקחם. נשמת כל עמים רק מציירת, מסדרת, עוצרת, מנתחת, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו. אפשר היה בפסוק הזה לשים את הדגש על הבחנה בין חלק להכל, שמי שחומות העולם שקשורים אל העולם המצייר, קשורים, תופסים את התמונה רק מהצד ההווה שלה, אז תמיד תופסים חלק מהמציאות, והמציאות הרי כל מן דינמית, אז הם לא תופסים את המבט של הכל. אבל זה בעצם אולי, כמו שאנחנו כבר מבינים עכשיו, זה לא כאלה חלק הכל, כי יוצר הכל, כי הם קשורים אל המקום של היוצר, אל המקום של המחולל. בישראל שם תחלתו השם צבאות שמו, לא נקראו צבאות, כי אם על שם ישראל, שם צבאות השם. לא יודע למה הרב כאן מזכיר צבאות, אולי צבאות כי זה קשור לרגליים, לנצח ועוד, כן, נצח ועוד הם נקראים פנימיות, השם צבאות ואלוקים צבאות, אז זה בעצם כל מה ש... עם ישראל מבטא את ההתהלכות, אבל לכל אולי צבאות יש מדרש שאומר שלמשון צבאיון, שעשו לי צבאיוני ועשיתי להם צבאיונה, שלכן הקרובים, שבע הקרובים נקרא שם השם צבאות, שזה מבטא את המקום העמוק המיוחד שבו מתבטא הקשר, הרצון שבינינו לבינו ובינו לבינינו, שהוא זה שבעצם בוקע מעבר לעולם היש, יוצר את החיבור של שם הארץ. אין ישראל סימבולי. שם, כאן אני חוזר למה שמקודם דיברנו על עולם המצוות, אין ישראל סימבולי, שם רק גורמי מחשבה ורגש, כי מצוות ותורות, דברים חיים וקיימים, נאמנים ויכולים לעד ולמלמים, כדתם כללה וברכתם ברכה. שאת כל המצוות כולם היה אפשר לצפות בתור שכל מצייר, שהוא רק ממחיש, מצייר, משקף כל מיני מבנים שכבר קיימים תוך המציאות, מחלק תרחים כאלה. אבל כמו שהוא אומר, המצוות הם לא סימבולים, אלא המצוות הם חיות, הם הבאה חיה מלאה של גילוש השם השם. כל הזמן המצווה גונדת בקרבה תמיד את הגעגועים אל העין. אנחנו בעצם לתאר את המצוות כסמלים, יכול להיות שיש בהם גם השתקפויות של כל מיני דברים סיימים, אבל זה בעצם לקחת את החיים האינסופיים האלה ולמקד אותם רק במבנה מסוים. אנחנו בשבוע של עשרה בטבת שתרגמו את התורה ליוונית, כמו שהרב מראי הראיה אומר, שהכאב הגדול שתרגום את התורה ליוונית זה שתורה שהיא כולה מלאת חיים, מציגים אותה דרך זווית מסוימת. בתורה עצמה כלול כל הדורות כולם, כלול אינסוף גילויים ששבעים פנים של תורה ומדרגות לגבי מדרגות, ולקטוע אותו על פי מבט מסוים זה בעצם להעמיד בתורה את כל התנועה החיה שלה, את כל התנועה האינסופית שלה, את כל התנועה שכל פעם יהיה מה לחדש ומה להעמיק ומה לגלות בעוד דברים מסוימים. כאילו נגיד, אני לא יודע אם זה נכון, אבל כאילו אם ניחא, הרי יהושע כן תרגם את התורה לבאר היטב 70 לשון, אז ניחא אם היו לפחות 70 לשון, זאת אומרת אם הביאו אותה בכל שלל הגוונים שלה, אז היה כאן איזה משהו כזה שסוף סוף משמר בתורה את המרחב השלם שלה. אבל זה נראה שגם 70 לשון, כמו שאמרנו, זה גם סוף סוף שפה תרגומית כזאת, זה לא הדבר עצמו. אבל הדבר עצמו הוא, כמו שהרב כאן אומר, זה קודם כל, זה המקום הזה שתמיד תפגוש אותו, תמיד זה עורר געגוע למשהו יותר גדול, למשהו כזה שבמהותו הוא אף פעם לא יכול להישאר מקובל למשהו מסוים. ויגלה אור השם, ומהר ציון אור חדש יאיר על שתי הארץ, הבינו כל הגויים, כי לא ייתכן להידמות לבני תל חי, בסגולתם עצמית, שאושר גדול יהיה עד לנשות, עד כמה שתוכל לחכות את אור עולם זה, את מעין חיים זה, עד כמה שתוכל להטיל אל תוכה מנצפי נערי פלגב. אז כאילו, עכשיו אולי זה, אם אני עכשיו מאוד בצדק, הבחרנו בנישראל עם אותו עולם, כמו שאומר, אי אפשר לדמות להם, אבל בכן הרב אומר, אבל עד רבה, זה עצמו דווקא מראה את הקשר העמוק בין אומות עולם לישראל, כי ישראל זה כוח הרצון של כל עולם כולו, זה היוצר שכל מן מפרס כל עולם כולו, ולכן כמו שהרב אומר, יש עושר גדול לנשיאות שתוכל לחכות את אור עולם זה, היא תמיד תעתיק אותו לעוד ציורים חדשים, לעוד הופעות מציירות נוספות, אבל יש בה הרבה הרבה מה לפרוט ולרבות מהתוכן החיים הזה. לכן זה עד כמה שתוכל להטיל לתוכה מטפי נערי פלגב, יבואו גויים רבים אל השם ולילם, ודעת כשם שוכות שכן עליו, ונחל שם את יהודה, שכות מתוקות שלך עוד בירושלים, אז כל בשר, נשם כנאום מורדשו, שם מחדשו, אז מפניו כל הארץ. טוב, אנחנו צריכים ממש לסיים, אולי רק נראה מרת מבב, רק יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם, שלהם רצון אדיר וכוח גדול להביא גאולה לעולם, להסיר את כל הפלישות שבחיים, לנצח את כל החולשות שבחיים. והכל תלוי ברצון שלנו, מחייב את התעלות ומומי קודש עליון, בנשק בעם קורית, בקידוש איתן של בשר ורוח, בהידמות לאלוקים, על ידי הליכה ודחב. יאללה שכאן הוא בדיוק נוגע לאלון מה שאמרת מקודם, כי הרישה מדברת על רצון שבא להסיר הפלישות שבחיים. זאת אומרת, שיהיה נשמות כאלה שלא יקבלו את כל החולשות שקיימות בתוך המציאות ויסירו כל מחשכי ארץ, את כל החולשות של המציאות לעם ישראל שיכולת לעלות את הכל למקום חדש שירפא את הכל. אבל מאיפה זה בא? זה כאילו זה בעצם הרב אומר, זה הנשמות הגדולות שיביאו גאולה לעולם, שישחררו את העולם מכל המוגבלות שלו ויתנו לו את המרחבים הגדולים שלו ומשתוקק. אבל בשביל להגיע לזה צריכים להתחבר לסוג אחר של רצון, לא רצון שפונה לעתיד, אלא רצון שיונק מה שקדם לכל, שהכל תלוי ברצון שלנו בחייבת להתעלות למעומד קודש העליון, וזה שק כבר מקורית, שזה בעצם להידמות אלוקים על ידי הליכה בזכב, כמה שיותר נחיה בקרבנו את הרצון שקדם לכל האש הזה, אז מלא זה עצמו יוליד בנו סדרי נשמות כאלה של אנשים כאלה שלא יהיו מסוגלים לסלוח להווה הרדוד, וכל מיני להמריץ את המציאות אל עבר רצונות יותר גדולים. וכאן חוזר למה שבאמת הזכרנו בקידוש איתן של בשר ורוח, כן, וזה חוזר כאן הרב ככה מפרש מדבר על שהמקום המיוחד הזה הוא יקדש לא רק את הרוח אלא יקדש גם את הבשר. אז אני עוד פעם, הרב פה קודם קצת נתן לנו טעימה מהדבר הזה שאין קוטן בגודל, אבל אני באמת בכנות לא מספיק קשה לי להסביר את זה במילים, איך הבשר עצמו פתאום הפך להיות קשור למרחב חדש.
אבל זה יכולים לנו להמשיך.
הרב אומר, אנחנו כאילו עם ישראל עוד יגלה דמויות כאלה, נשמות כאלה, שהם יכולו מהפכות בכל העולם כולו.
שמה?
יכולו מהפכות בכל העולם כולו. אבל זה נראה שהרב, עם כל הרצה לדמויות האלה, שרוכות לכל זה, הרב אומר, הם תלויות, כאילו נגיד ככה, מהפכות עולמיות יבואו מעם ישראל, זה כל מיני אנשים גיבורי כוח, אבל במידה מסוימת הם תלויים באנשים שקודם כל בתוך בית המדרש ילכו בדרכיו, כאילו, זאת אומרת, רצון ברצון נושא, כמה שיהיה יותר רצון בתוך העולם הפנימי, שחי את הכל מהמקום שקדם לעולם, אז זה מה שיכולה בתוך העולם, גם רצון כזה שיקדם את העולם אל מחבר חיים חדשים. והנשמות החדשות שיבואו, כי בתוכנו עצמנו, אנחנו כל הזמן אף פעם לא נסתפק בעת, תמיד נהיה קשורים אל מה שחולל את כל האש הזה, לעין הדברים. טוב, בסדר. אני לא יודע, אני לא יודע איך לעשות את זה. לא, אני הרב כאן מהגמז, אין גודל בקוטן. כאילו אין קוטן בגודל. בגודל כל דבר קטן הוא גם גדול. אז אני מבין שגם אני עושה ככה, להסביר את זה, אני לא יודע בדיוק על דברים.
רק כאילו,
לנשמות
כאלה שיש
לו
משהו עצמי.
אז כנראה צריך לומר שיש לו משהו עצמי, זה ככה זה נראה, כאילו, שזה לא רק כלי. כי כלי אם ככה, כלי בגודל מצלצל אותו דבר. אבל כנראה שיש לו קשר יותר אורגני. זה מאוד קשה להסביר את זה במילים, כי אחר כל אנחנו יודעים שכן, הגבייה בנויה על פי לכאורה חוקיות כזאת. אז זה נכון שכמה שיותר הרצון ספון מקרבה, אז יש לו יותר משמעות. יש לך את המספר כזה שאומר שאי אפשר ללמוד מרפאת גויים לרפאת ישראל. מה זה? כך הוא אומר, כן, אבל צריך להבין את זה עליי. כן. טוב, בסדר.